מה כדאי ללמוד מפרשת קורח לימינו שלנו? התשובה היא, תודה רבה. אפשר ללמוד הרבה דברים. לא יודע, המון. מה עוד אפשר ללמוד? מעבר למה ש... אז חשבתי על שלוש נקודות שאולי אני אדבר על שתיים מהם ואולי גם על השלישית. נקודה ראשונה, נקודה פשוטה, יש פסוק בפרשה שאומר ולא יהיה כקורח וכעדתו. ויש חלק, נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק מי מה, חלק מהראשונים ממש רואים פה מצוות לא תעשה. לא יהיה ככוח וכעדתו, שמה הפירוש האיסור הזה? איסור להחזיק במחלוקת. עכשיו אתם יודעים שמחלוקת זה דבר מאוד חביב בתרבות היהודית, במובן החיובי, לא בציניות. אני חושב ש... אני לא יודע, אבל אולי פעם שווה לבדוק את זה. ב-80% מהמשניות יש מחלוקת. אז מחלוקת זה דבר מאוד מפותח בעם ישראל. אז ודאי שאין הכוונה שאנשים חולקים בבירור האמת, שיש כאן איסור, חס וחלילה. אלא הכוונה היא למחלוקות חברתיות. וזאת אומרת, לדון האם טמא או טהור, האם מותר או אסור, לדון בכנות, לדון מתוך הקשבה, זה שיא התרבות היהודית. אבל השלכות חברתיות של כעס ודברים שקשורים לנגיעות אישיות, זה ממש אסור. ובימים שלנו שיש לכאורה ברחובות מחלוקות, אדם צריך לחשוב כל הזמן איך אני לא עובר על האיסור ולא יהיה ככוח וכעדתו, איך אני לא מחזיק במחלוקת. אולי אני צריך לא לשמוע איזשהו דיבור שהוא נורא מעניין ומרתק, אבל הדיבור הוא מאוד כועס ומדבר, לא מדבר תוכן אלא מדבר נגד. אולי הוא לועג לצד האחר, אולי הפוסט הזה או הדיבור הזה הוא מלגלג על הצד האחר, הוא מעורר את הכעס כלפי הצד האחר, פחות בתוכן, יותר בסיגים של המחלוקת. צריך מאוד מאוד להיזהר. זהו. זה הנקודה הראשונה, ולסיום הנקודה הזאת, מצאתי וראיתי בספרו של הרב יהושע ויצמן, לחיות מפרשת השבוע, בפרשת ויקהל, שכתוב, לא תבערו אש. אז יש דרשה שאומרת, השלה אומר, אש זה אש המחלוקת. אסור לבאר את אש המחלוקת. אז יש פה סיפור יפה, סיפורים, יש הרבה סיפורים על זה, שלפעמים, שהמסר של הסיפורים האלה, שלפעמים אם דבר שאתה עושה גורם למחלוקת, לפעמים עדיף לוותר על עשייה חיובית, כי אם העשייה החיובית באה עם המון מחלוקות, מוטב לגנוז את העשייה החיובית, ושלא יהיה מחלוקת. היי, תגידו לי, אז איך האמת תהיה? איך הדברים ילכו? תדע לך שלא הכל עומד על הגב שלך. צריך לחשב. לפי המחלוקת היא לא משתלמת, גם אם אתה פועל משהו טוב. אנחנו לא רוצים שהאמת תבוא בצורה שנכריח אותה. אנחנו רוצים שהאמת תבוא מתוך רצון. ולכן, אני לא יודע אם אספר לכם, כי זה לא... בקיצור, הנקודה הראשונה, טוב, מי שרוצה, אני מפנה אותו בספר לחיות מפרשת השבוע, כרך של פרשת שמות, של ספר שמות. בפרשת ויקל יש הרבה סיפורים עצובים וחשובים על מחלוקות ומה הם גרמו בעם ישראל. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שנכנסת יותר לעומק של פרשת קורח, זה פרשת קורח, בעצם קורח מתנגד למבנה המורכב של האומה הישראלית. אנחנו רואים שבמחלוקת של קורח יש בה כל מיני קבוצות, כל מיני טענות, והמכנה המשותף של כל הדברים האלה זה ערעור על המורכבות של המבנה הפנימי של עם ישראל. הוא רוצה להיות כהן גדול ולא רוצה להיות לוי, עם ישראל מתנגד ללוויים. כן, אתם רואים למשל שבסוף, באמצע הפרשה, לקראת סוף סיפור המחלוקת, אז צריכים להוכיח לעם ישראל באות ובמופת שהשבט הלוי הוא נבחר על פי השם. זאת אומרת שמטה אהרון, שהוא מטה שבט לוי, פורח. אז אנחנו רואים מחלוקת שלא כתובה בהתחלה, שאנשים לא השלימו עם הבחירה של שבט לוי. אנחנו יודעים שבני לוי לא השלימו מבחירה של הכהנים. אנחנו יודעים שהקורח לא השלים מבחירה של הכהן הגדול. אז יש שם, ויש שם גם מובלה שם קצת, אולי, כבר לא כתוב מפורש, שהבחורים לא משלימים עם זה שהעבודה שלהם... כלומר, יש כאן ערעור על כל מיני... על כל המבנה של עם ישראל. והדבר הזה הוא נקודה מאוד חשובה. עם ישראל הוא לא עם אחד, במובן השטחי. אחד המשפטים היפים בתפילה שלנו, בתפילה הכי עליונה מכל השבוע, שהיא תפילת מנחה של שבת, לפי הפנימיות, תפילה הכי עליונה, אנחנו אומרים, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. אז זה משפט, זה ודאי נכון. אבל הגוי האחד הזה, הוא לא אחד במובן של עדר כבשים, שהולך ביחד וכולו אחד ואין הבדל. האחד הזה יש לו מבנה מאוד מורכב, אולי כמו מבנה של גוף אדם. אתה יכול גם להגיד שאני אדם אחד. אבל אני אדם אחד, ויש לי לב, ויש לי מוח, יש לי יד ימין, ויש לי יד שמאל. וככה כנסת ישראל בנויה במבנה מאוד מורכב ועמוק. והסיבה היא, כפי שאומר המהר"ל בנר מצווה, אומר המהר"ל, עם זו יצרתי לי, זו בגימטריה, 13. עם של 13 ימים יצרתי לי. 13 ימים, כמובן הכוונה 13 ימים, 13 שבטים. אם אנחנו לוקחים את שבט יוסף ומפרקים אותו לאפרים ומנשה, עם זו יצרתי לי. זאת אומרת שעם ישראל בנוי באופן מאוד לכתחילאי מהרבה עמים, במרכאות. שאומר המהר"ל שזו בגימטריה 13. אבל מה זה גימטריה של 13? אחד, זה גם גימטריה של המילה אהבה. כן? יפה, אהבה, 1, 13. אז זה גם עם של 13, וזה גם עם 1. וספר במדבר, כל הנקודה שלו, עד ספר במדבר חשבנו שעם ישראל זה 60 ריבו. לא, 60 ריבו. בא ספר במדבר, בתחילתו, בפרשות ששאלתם את עצמכם, בשביל מה כותבים לנו כך הרבה? על הדגלים ועל הדגלים ועל המחנות ועל המספרים. אבל אם היינו יודעים לקרוא את התורה בצורה הפנימית שלה, אם היינו רואים את התורה עם הפירוש הפנימי שלה, אז היינו רואים איך שבתחילת ספר במדבר כתוב שם את כל המהויות של הכוחות שיש בתוך כנסת ישראל. ויש ראובן, שמעון, לוי וכולי, ויש את שבט הלוי, ויש כל מיני סוגיות של בכורות. יש בכור אחד שקוראים לו ראובן, והוא בכור מבחינה מסוימת. ויש בכור אחד שקוראים לו יוסף, והוא בכור מבחינה אחרת. ויש בכור אחר שנקרא יהודה, והוא בכור מבחינה אחרת. ויש גם חלוקה של 4 דגלים. וכתוב, איש על מחנהו ואיש על דגלו. ופירוש הדבר שכל שבט יש לו זווית שהוא, בזווית הזאת הוא מול המשכן. המשכן זה השכינה. תגיד לי, באיזה זווית אתה מול המשכן? הוא משיג את השם מהזווית שלו. אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא מהזווית שלך. הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא מהזווית שלו. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן ולא רואים משם. איש על מחנהו ואיש על דגלו. על דגלו. לימים, שזה אולי סיפור מאוד כואב, אבל מאוד עמוק, עם ישראל ממש התחלק למעין 3 עמים. זה היה בימי בית ראשון. אנחנו מאוד אורגים לחיי הבית הראשון, כי שם הייתה נבואה, ושם היה כאילו הסיפור הגדול המקורי של עם ישראל. אבל לא נשכח ששם היו בבחינת 3 עמים. היה שם את הממלכה הצפונית, ממלכת אפרים, ממלכת השומרון. היה שם את הממלכה של מלכי יהודה, הממלכה הדרומית. והיה שם את הכהנים והלוויים, שזה עוד סוג של עם שלישי. ומי ש... יעמיק בתורה, יראה ויפרש, ואולי זה ככה, ואני לא רוצה להאריך בזה, שזה כנראה קשור לזה שלכנסת ישראל יש 3 שורשים, אברהם, יצחק ויעקב. ואולי משורש אברהם מגיעים, ואני לא מגלה לכם, לאן מגיעים? למלכות מסוימת. משורש יצחק מגיעים למלכות אחרת. משורש יעקב מגיעים למלכות אחרת. כלומר, מהכוחות שדיברתי עליהם בבית ראשון, הכוח של שבטי הצפון, 10 השבטים, הכוח של שבט יהודה עם מלכי בית דוד, והכוח של הכהנים והלוויים. ומי יודע אם כל הדברים האלה לא מתגלגלים ומגיעים עד אלינו, כידוע או לא ידוע, לפני 100 שנה ישב הרב קוק, איש כזה גדול, שיסתכל על עם ישראל לא ממבט פוליטי, אלא ממבט אלוקי. הוא הבין שבין כך ובין כך קרויים בנים, כלומר שכל כוח גדול בעם ישראל הוא בן של הקדוש ברוך הוא. הוא ניסה להבין את הפסיפס הזה, את הפאזל הזה, איך זה מתחבר. והוא פתח בפסקה מפורסמת, שלושת הכוחות המתאבקים במחננו, ואם תעקבו אחרי הפסקה הזאת ברב קוק, נדמה לי שזה אורות התחייה, פסקה י"ח, נדמה לי, או ישראל ותחייתו, פסקה י"ח, אז תמצאו שם את ה... אולי זה קשור לכל הממלכות שדיברנו. הוא מזהה שם את הכוח של... בימיו של השמאל דאז, מי שזוכר בהיסטוריה של הציונות, את המפלגות הסוציאליסטיות שהיו אוניברסליות, את הכוח של הרוויזיוניסטים, הלאומיים, ואת הכוח של היהדות הנאמנה למסורת, לתורה, למצוות, שאז הייתה יחסית עוד קטנה ואחדותית מאוד, החרדים דאז. והדברים ממשיכים להתגלגל. ומה שקורה, שיש כאן פנים וחוץ. בפנים יש כאן מחלוקות. המחלוקות הן מחלוקות חיוביות. כי כל אחד נמצא, אפילו אם הוא לא קורא בשם השם, אבל הוא כנראה מביע איזושהי אמת שצריכה להיכנס לתוך עם ישראל. כל שכן אם הוא קורא בשם השם. אז הוא ממש כמו רבי מאיר ורבי יהודה. אבל בחוץ יש המון סיגים של, 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 של מלחמה. ואנחנו צריכים לזכור את הפסוק הזה שהוא פסוק מפתח. איש על מחנהו ואיש על דגלו באותות יחנו בני ישראל. כל אחד ישיר את שירתו על מחנהו ועל דגלו, והקדוש ברוך הוא יעשה מאיתנו חמין. חמין של שבת, איכותי. הוא ייתן את החיטה, הוא ייתן את האורז, והוא ייתן... מה עוד יש בחמין? פוח אדמה, לא אוהב. לא. ובסוף, מיני ומיני התקלה סילאה. אני, לפעמים אני מבין, למה אנחנו צריכים לריב? צריך להקשיב ולהמשיך להשמיע את האמת שלך, וכמה שפחות להתחכך. לפני כמה, יש מושג שנקרא דמוקרטיה. דמוקרטיה זה דבר נפלא. זה אומנות של איך לנצח בלי אלימות ובלי למחוק את השני. במקום להרוג אחד את השני, עשינו בחירות. מי שנבחר בהמון, אז הוא יותר מכריע, אבל בגלל שהוא יותר חזק, כוחות של החזק, שהוא לא מדכא את החלש, לא משקיט אותו, נותן לו להשמיע את דברו. כל אחד צריך לחיות בתוך עולמו בלי לכפות אחד על השני, כי אנחנו, זה מסובך, זה אש, אל תכפה. תתרחק מכל מחלוקת של כפייה. אל תדאג, לא על הכתפיים שלך בנוי כל העולם, גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. תן לאנשים לחיות לפי ערכיהם, איש על מחנהו ואיש על דגלו. והאמת תצא מתוך, כמו שכתוב, שהלכה כבית הלל, כי הם הקדימו דברי בית שמאי. אז כאילו, מה זה אומר שהם הקדימו? כי הם כביכול הקשיבו, שמעו, לא שבית שמאי לא, חס וחלילה. אבל בקטע הזה בית הלל נבחרו, הם יותר הקשיבו כנראה, לא יודע. העבודה הגדולה היא עבודה של, לא של דיכוי, אלא של העלאת ניצוצות, שפירושה, והיא חיונית היום, אי אפשר לעבוד אחרת, שפירושה, שאתה מנסה לשמוע מה הכאב של המחנה שכואב איזה כאב וצועק אותו. מה עומד מאחורי הכאב הזה? מה הוא בעצם רוצה להגיד? האם זה, או אם הוא מקשה אליך קושייה? אז תן תירוץ. אל תסתום לו את הפה. אל תגיד לו, עוד מעט הוא ייעלם כי יש לו רק ילד וחצי ולי יש 5 ילדים. אז עוד 20 שנה הוא ייעלם. הקדוש ברוך הוא שומר עליו שהוא לא ייעלם. הוא מקשה עליך קושייה. רבי יוחנן בכה, כשהחברותא של אורש לקיש מת, הביאו לו את רבי אלעזר בן פדת. אז רבי אלעזר בן פדת, כל דבר שרבי יוחנן אמר, רבי אלעזר בן פדת היה מביא לו מלא ראיות. אז רבי יוחנן אמר, אני לא רוצה חברותא כזה שמחזק אותי. אני רוצה חברותא שמקשה עליי. אם מקשים עליך, תקשיב לקושייה. כי אם מקשים עליך, אז הקדוש ברוך הוא שלח את הקושייה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא יודע שאתה יכול לענות. זה דבר מופלא. כשמסתכלים על התרבות החילונית היום, ותרבות החילונית של שנות קום המדינה, רואים הבדל עצום. התרבות החילונית של קום המדינה הייתה הרבה יותר רגועה. תרבות החילונית של היום היא הרבה יותר קשה. מה זה אומר? במקביל אתה מסתכל ואתה רואה שהעולם התורה של קום המדינה היה הרבה יותר, הרבה פחות מפותח, הרבה יותר, הרבה פחות מגוון. היום עולם התורה הוא מלא בעומקים של, אם יש לנו מצד אחד הידברות, מצד שני חסידות, מצד שלישי מלא ספרות ובתי מדרש, כאילו הקדוש ברוך הוא כל הזמן דואג לאיזונים. עכשיו, כשאנחנו, עולם התורה בכללותו, התפתח מאוד, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם גדולים וחזקים, מה שנקרא, שלב הבא. עוברים לשלב הבא. מה זה שלב הבא? החילוניות נהיית יותר קשה ויותר מאתגרת. מי חשב פעם, בחילוניות של קום המדינה, מי חשב פעם על ערכים כל כך קשים של פירוק המשפחה? זו חילוניות קשה מנסו. זה דברים, אנחנו קמים עמומים כל חדשים לבקרים מעוד נרמול של דברים שנראה לנו שהם רחוקים מכל רחוק, שהם לא מתאימים לאדם, בטח לא לעם ישראל, שהם פוגעים וזה. ואז בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם מסוגלים לענות. זה ריש לקיש, ואתם רבי יוחנן, הוא הפוך. וגם הקדוש ברוך הוא קורא לנו, לא לריב, לא למחוק, לא לצעוק, לא להשתיק, לא להתייחס מתוך שאתה יותר גדול וחזק, אלא תברר את התורה, תברר את האמת שלך. וזה דבר, זה צריך לחזק אותנו. אם ראית חילוניות עזה, כפירה עזה, דע לך שכנראה יש יכולת אמונית גדולה בתוך עולם התורה להתמודד עם הדברים. אבל יש לך עבודה, ללמוד תורה בעמקות ולנסות להבין טעמי התורה, טעמי המצוות, הסודות של התורה, כדי שנוכל להתמודד עם הדברים, וככה ייבנה הגוי האחד. אני אסיים במשהו ככה, מה שאנקדוטה שמצאה חן בעיניי, וזה אני אסיים. המחלוקות קיימות לא רק בין קבוצות הגדולות שאמרתי, גם בתוך עולם התורה. מאוד אהבתי את מה שעשה בצלאל סמוטריץ'. אני חושב שזו דוגמה טובה בעיניי, למה זה איש על מחנהו ואיש על דגלו. יש דבר מאוד מעניין במדינת ישראל. יש רב ראשי ספרדי ואשכנזי. הדבר הזה בעיניי ובעיני רבים הוא מאוד משונה. כי מיד נשאלת השאלה, למה אין רב ראשי תימני? הרי אם השולחן ערוך ורבי יוסף קארו והרמ"א חולקים בהלכות בישול, ובגלל זה אתה עושה רב ראשי ספרדי ורב ראשי אשכנזי, אז למה לא רב ראשי תימני? כי הוא פוסק לפי בלדי כמובן, כי הוא פוסק לפי הרמב״ם בכמה דברים. זאת אומרת, בקיצור אמרתי פה בדיחה שכוונתה, וכי יהיה רמטכ"ל תימני ורמטכ"ל אשכנזי? הרי התפקיד של הרב הראשי זה להנהיג איזשהו פלח בהנהגה, שקשור להנהגה התורנית של עם ישראל, של המדינה, שקשור לכל מיני דברים. הרי גם הרב הראשי למד, הספרדי למד את הרמ"א, וגם הרב הראשי האשכנזי למד את רבי יוסף קארו, וחוץ שרבי יוסף קארו והרמ"א חולקים בכך המחלוקות, וכל התורה כולה, משפט אחד ותורה אחת יהיה לכם. אז מה המקום האחר לעשות? זה שזה בא ממורשת עתיקה, זה אני מבין. כי באמת זה התחיל ממורשת עתיקה, אבל תכלס היום, מה הקשר? עכשיו, זה לא, דבר כזה לא יכול להתבטל כל כך מהר. מה עשה בצלאל סמוטריץ'? אמר משהו מאוד חכם. עשה משהו מאוד חכם. אם שמתם לב, ברש"י, בשבת שעברה, שעברה בעלותך, אז מסופר שם שמשה מצטווה לאסוף 70 איש. ואיך הוא אסף אותם? שישה, זוכרים? שישה מכל שבט. רק רגע, מה פתאום שישה מכל שבט? הייתי מצפה שהוא ייקח 70 הכי חכמים. אולי כל ה-70 החכמים האלה מתרכזים בבני ברק, או במאה שערים, או בנווה דקלים באשדוד, כל ה-70 החכמים. מה פתאום שזה מפוזר בכל 12 שבטיה? כי יש, אמרנו, כל שבט נמצא בזווית אחרת מהמשכן, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכיוון אחר, ויש לו אמת גדולה של ראובן, של נפתלי. אם היינו יודעים מה הסוד של נפתלי, היינו מבינים שיש לו איזושהי ראייה, ראיית השם, השגת השם, חיונית לעם ישראל בזווית אחרת, אז צריך להביא שישה חכמים משבט נפתלי, וכן הלאה. אז אומר בצלאל סמוטריץ', יש לנו שני רבנים, אז הכי טוב, לא נחלק אותם ספרדי ואשכנזי. נצטרך להישאר בזה, כי זה השבלונה החוקית, אבל נעשה את זה חכם יותר. הרב הראשי האשכנזי יהיה מהציונות הדתית, והרב הראשי הספרדי יהיה מעולם התורה של ש"ס. זה דוגמה לאחדות. בלי לריב. למה? כי מה הוא בא ואומר? זה לא משנה עכשיו ספרדי ואשכנזי, זה פשוט... זה פשוט כי ש"ס מספרדים, אז זה בכלל לא משנה עכשיו הנקודה הזאת. הנקודה היא אומר, ממילא יש שניים, וזה לא יתבטל. אז בואו נעשה שהשניים האלה לא יעצגו ספרדי ואשכנזי, כשאף אחד פה לא היה בספרד, ואף אחד פה לא היה באשכנז, אנחנו כבר מזמן קהילה של ארץ ישראל. אז מה שכן, יש כאן שני עולמות של תורה, עולם תורה ציוני דתי, עולם תורה חרדי מהסוג של ש"ס. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. ואלו ואלה מגדילים תורה. כל אחד לפי הזווית שלו, זה מדבר יותר על התורה של האיש היחידי, על עבודתו עם אלוקיו, על תיקון המידות, זה ש"ס. זה מדבר יותר על התורה של האומה, של יישוב הארץ, ושל החיבור של התורה לחיים הממשיים, והציונות הדתית. אז למה שלא יהיה רב ראשי מהשבט הזה? ורב ראשי מהשבט הזה? זה מה שהוא רוצה לעשות. אני לא יודע אם זה יצליח, בינתיים זה קצת יסתבך מכל מיני סיבות, אבל זה היה הרעיון, והוא התחיל לנוע. מקווה שהוא לא... זה דוגמה לחיות ביחד. שני עולמות שיש ביניהם גיוון, והם עושים... שלום. אסיים בתפילה שאתם אומרים כל הזמן, ויש לה גם מנגינה מאוד יפה, והיא מאוד עמוקה. עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו, ואמרו מה? למי אתה אומר ואמרו אמן? הרי אתה מדבר בשקט, זה בתפילת 18, נכון? למי אתה אומר ואמרו אמן? אתה אמור... תחשבו על זה. מה התשובה? למי אומרים ואמרו אמן? טוב.